כמו שדיברנו שיעור קודם, נתחיל בכמה סוגיות מתוך אורות הקודש שזה יהיה בנוי קומה על גבי קומה. בעצם אם אתם זוכרות את השאלות שבסוף שיעור קודם ככה מנינו אותם שנרצה לעסוק בהן, אז זה עושה קודם כל בעולם, מטרת בריאת העולם. מתוך זה, אחרי שנבין את מטרת בריאת העולם נעמיק בזה, אז יהיה לנו יותר יכולת גם להבין את המקום של החסרונות בתוך העולם ואת מקומו של תפקיד עבודתו של האדם בתוך המציאות. הכל בנוי אחד על גבי השני. אם אתה מבין מה מטרת הבריאה, אתה יכול להתחיל להבין למה העולם נברא כמו שהוא נברא, לאור המטרה. ואחרי שאתה מבין למה יש חסרונות בעולם, אתה יכול יותר להתחיל להבין מה התפקיד שלנו כבני אדם בעולם ומה המהות שלנו כאדם וכן הלאה. כל שאר השאלות משתלשלות מזה. לכן הסוגיה הראשונה שנתחיל להעמיק בה זה טעם הבריאה. לפני שנגיע לרב קוק, קצת נפתח את הסוגיה עם חכמי ישראל שקדמו לו שעסקו בשאלה הזאת של טעם הבריאה. כשעסקים בטעם הבריאה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש לזה שתי, בעצם תמונות לזה שתי שאלות, נקרא לזה מצידו ומצידנו. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אז יש לו סיבות משלו למה הוא ברא את העולם. לנסות להיכנס לתוך הסיבות שלו למה הוא ברא את העולם, אנחנו נראה שחכמי ישראל חלקם עשו את זה, חלקם ניסו להבין למה הקדוש ברוך הוא, מה עורר את הרצון שלו לברוא את העולם. נראה שהתשובות שנתנו תשובות מאוד מאוד עמוקות ומשמעותיות לנו, אבל זה יהיה רמה אחת של שאלה. רמה נוספת של שאלה זה למה הוא ברא את העולם, כלומר מה תכלית בריאת העולם, לא מצידו, אני לא יודע מה מחשבותיו ומה כוונותיו כשהוא ברא את העולם, אבל מה תכלית בריאת העולם כשאנחנו פוגשים את העולם, מה התכלית של לשמה הוא נוצר? זה קצת שונה. זה לא למה הקדוש ברוך הוא היה כביכול צריך או רצה את העולם, אלא מה תכלית בריאת העולם בשבילנו, לדעת איך אנחנו רוצים לחיות בתוך המציאות. בסדר, בוא נראה את הדברים כבר בשלה. השלה עוסק בשאלה הזאת והוא מציב גבולות גזרה במה אפשר לעסוק ומה אי אפשר לעסוק בשאלת בריאת העולם. אתה בבריאה. אחר השאלה זו, אי אפשר לעמוד עליה. יש לכם את זה? בחוברת אורות הקודש, בעמוד שנקרא טעם הבריאה.
איפה?
ממש לא מספרתי את הדפים. זה בעמוד שנקרא טעם הבריאה. העמוד הראשון, כן. העמוד הראשון. שלה הקדוש היה רבי ישעיהו הורוויץ, היה חי לפני כ-500 שנה, קצת פחות, והוא כתב ספר שהוא סוג של צוואה לבנים שלו ולתלמידים שלו. ספר שהודפס באיזה 5 כרכים או 4 כרכים, תלוי במהדורות, וזה ספר שהוא כולל בתוכו הרבה מאוד דברים. יש לו חלק על פרשת שבוע, חלק על המועדים, ויש לו חלק על דברים מאוד, מאוד יסודיים, על מה זה תורה ומה זה עם ישראל וכל מיני סוגיות באמונה, ואת כולם הוא מסביר על דרך, בעיקר על דרך בעלי הסוד, אבל בצורה שגם אדם שהוא לא, אין לו רק גדול בקבלה יוכל להבין. אז זה השלה הקדוש. הוא אחד מהספרים שנקראים, הוא צמד להם הכינוי הקדוש, כמו אלשיך הקדוש, כמו אור החיים הקדוש, יש השלה הקדוש. כי יש גם שאומרים שבלימוד בספר השלה אפשר להרגיש קדושה גדולה. הצאצאית שלו, כן?
כן, אני
כבנית. אז גם דוד המלך. השלה הקדוש היה הצאצא של דוד המלך.
אני גם את דוד המלך.
נכון, לא דוד. הוא נדבר על זה.
אני חושב שהשלה יש לו, הוא כותב שיש לו מגילת יוחסין לרשי ול... הלל הזקן ולדוד המלך. ספר נפלא שלה, ממש. אחר שאלה זו, הוא כותב ככה, בואו נראה. אחר שאלה זו אי אפשר לעמוד עליה. אחרי שהוא מביא את השאלה הזאת, הוא כותב. אחר שאלה זו אי אפשר לעמוד עליה. וגם, שאלה נכנסת בגדר שאלה. זאת אומרת, קודם כל, אי אפשר כל כך להגיע לתשובה. איך תדע מה התשובה לשאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה, אתה צריך להיכנס לראש שלו? אי אפשר לעמוד עליה. הוא אומר יותר מזה, וגם שאינה נכנסת בגדר שאלה. יש שאלות שהפה יכול לשאול, אבל הן לא שאלות באמת. אני יכול להגיד משפט מסוים, לשים בסוף סימן שאלה, ולנגן את זה מניגון של שאלה. אבל זה לא באמת יהיה שאלה. זה, הפה יכול להגיד הרבה דברים, אבל שאלה זה דבר מהותי. אומר, למה זה לא יכול להיקרא שאלה? שתראו מה שהוא אומר, זה לא, יש לי תשובה. אלא אני שולל בכלל את היכולת לשאול את השאלה הזאת, מה טעם בריאת העולם? כי מאחר שהוא התברך פעל ועשה הנבראים, ברצון ולא בחיוב, אם כן, אין לתת טעם, למה? כי אין טעם ברצון. בוא נסביר את המילים. מאחר שהוא התברך שהקדוש ברוך הוא פעל ועשה הנבראים, ברצון ולא בחיוב. בחיוב, הכוונה היא שהוא היה חייב לברוא את הנבראים. חייב זה יכול להיות כי מישהו מבחוץ חייב אותו, זה ודאי לא שייך, אבל חייב זה כמו שאדם גם יכול להגיד אני חייב לאכול עכשיו. חייב זה צורך פנימי חזק. והקדוש ברוך הוא לא שייך להגיד עליו שהוא היה חייב לעשות שום דבר. אפילו לא חובה כזאת שהיא לא רק לא באה מבחוץ, אלא גם חובה שבאה מבפנים לא שייך להגיד עליו. כי הוא לא צריך שום דבר. המילה צורך תמיד מעידה על איזה חיסרון שאנחנו משלימים. ואצלו התברך לא שייך לדבר על צורך, אלא על רצון. הוא רצה. אם כן, אין לתת טעם למה? כי אין טעם ברצון. בואו נסביר את זה. כשאנחנו אומרים את המילה רצון, זה הבחנה שחשוב להבחין בין האדם, בין העיסוק שלנו בבני אדם, והעיסוק שלנו בהשם יתברך. כשאנחנו אומרים את המילה רצון, כל רצון שאני אגיד שאני רוצה, אפילו רצונות מאוד אציליים, מאוד גבוהים, הם תמיד מעידים על איזה צורך פנימי. אין לנו רצון אנושי שלא עומד מאחוריו איזשהו צורך. בוא נתחיל מרצונות מאוד פשוטים ונמוכים, זה ברור. נגיד אני רוצה לישון, אני רוצה לאכול. כל הרצונות האלה נובעים מאיזה צורך. יש לי עייפות, יש לי רעב. זה ודאי, נכון? אבל נגיד אדם שרוצה להתחתן, יש לו צורך להתחתן, הוא לא רוצה להיות בודד. יש לו צורך, יש לו איזה חוסר שדוחף אותו. אבל בוא נלך לרצונות אפילו יותר גבוהים, נגיד אני רוצה לעשות חסד, אני רוצה להטיב. גם זה, בפנים בעומק, אם אני לא אטיב אני ארגיש שמח, אני ארגיש שלם. לא, יש לי איזה חלל פנימי. מה זה? דיברתי על רצון אנושי. כל רצון אנושי תמיד נובע מאיזשהו צורך. לכן יש לנו איזשהו חוסר שמניע את הרצונות שלנו.
מה, זה הופך הכל אינטרסנטי כזה.
או, אז יש כאלה שאומרים, אם זה ככה, אז הכל בסוף נובע מהאגו. לכאורה. בדיוק לפני שבוע דיברתי עם איזה בחור על זה. הוא אמר, זה כתוב מה שאמרתי עכשיו, כתוב בתחילת שער עבודת אלוקים בחובת הלבבות. הוא רוצה להבחין בין המילה רצון אצל האדם למילה רצון אצל השם יתברך, אצל אלוקים. אז הוא אומר, המילה רצון אצל האדם תמיד מעידה על צורך. הוא מתחיל לפרט, כמו שאמרנו, ברור שאם אני רוצה לישון או לאכול זה נובע מצורך, וגם ביחס לרצונות גבוהים יותר של להטיב, רצון ללמוד תורה, רצון לעשות דברים גדולים. יש לי איזה צורך שאם אני לא אממש אותו, הוא צורך יותר רוחני, יותר פנימי, אבל בסוף הוא מה שמניע את הרצון שלי. ככה הוא כותב. אז אותו בחור באמת בא, ואמר שזה נותן לו תחושה שהכל אגואיסט, הכל בסוף אנחנו מונע מהרצון האגואיסטי שלנו. אז קצת צריך להבין פה את ההקשר הנכון. כשאני אומר נגיד, זה הערת ביניים, מה שאני אומר עכשיו זה לא קשור לעניין שלנו, אבל זה חשוב לדעת את זה, כי באמת כל רצון אנושי נובע מצורך, ובאמת בסוף הכל יכול להיות משוייך לאגו, וזה קשה לחשוב ככה. כשאני אומר נגיד שאני הולך לרופא, אני רוצה ללכת לרופא, כי אם לא, אני מרגיש שלא, שאני לא בריא. זה שאדם הולך לרופא זה אגואיסטי?
לא.
זה ברור שזה נובע כי הוא דואג לעצמו. אבל למה זה לא אגואיסט? למה זה לא מעיד, לא נובע מאגואיזם? תנסו להסביר את זה. כי מה?
זה האחריות שלו, זה החובה שלו.
או. בעצם, אני אתרגם את מה שאת אומרת מאוד יפה. זאת אומרת, זה שהוא הולך לרופא, הוא לא דואג לעצמו, הוא דואג לחיים שבו. נכון? הופקדו בידיו חיים, והוא דואג לחיים שבו. ובזה הוא לא אגואיסט. נכון שאם הוא לא יעשה את זה, הוא ירגיש חסר. אבל בזה שהוא עושה את זה, הוא דואג לא להרגשה האישית שלו, אלא לחיים שמופיעים בו. זה עמוק מאוד לחשוב ככה. שבעצם החיים שמופיעים בנו זה לא החיים שלנו, אלא הם חיים שהופקדו בידינו כדי שאנחנו נממש אותם. כשאנחנו דואגים להם, אנחנו אידיאליסטים, אנחנו לא אגואיסטים. כשאדם עובר מול אני ברחוב והוא רוצה לעשות לו טוב, נכון שאם הוא לא יעשה לו טוב, הוא ירגיש הרגשה חמוצה בלב. הוא ירגיש שזה ייסורי מצפון. אבל כשהוא עושה לו טוב, הוא רוצה לממש את הטוב בעולם. הוא דואג לטוב, הוא לא דואג לעצמו. בסדר? זה נקרא לא אגואיסט. אגואיסט זה מי שהוא דואג רק לצד האישי של הסיפור. בסדר, אבל כל זה חשבון פנימי בתוך עולם האדם. רק רצינו לעשות בהתחלה הבחנה בין רצון אנושי לרצון אלוקי. שכשאנחנו מדברים על רצון השם, לא שייך לדבר על צורך. כלומר, המילה רצון שאנחנו מתייחסים עם המילה הזאת, משתמשים במילה הזאת רצון ביחס להשם, זה שיתוף השם בלבד. זה כמו להגיד יד אבשלום והיד שלי. אין קשר בין שתי הידיים האלה. כן, כי אגואיזם זה שדואגת לעצמך, נכון? אבל אם אני דואג לכוח החיים שמופיע בי, אז אני לא דואג לעצמי בסיפור. אז אם אדם הולך לרופא, נכון שהוא דואג לעצמו, אבל מי זה כוח החיים שמופיע בו? אם את משייכת את כוח החיים שמופיע בו אליו, אז דואג לעצמו, אז זה אגואיסטי. אבל כל אחד מבין, כשאדם הולך לרופא, הוא דואג למשהו גדול ממנו. הוא דואג לכוח החיים שמופיע בו. וכוח החיים הוא גדול מאיתנו. אני אגיד קצת בלשון חריפה, אנחנו נמות וכוח החיים הזה יישאר פה. הוא מתרבה באינסוף יצורים עלי אדמות. כוח החיים האלוקי מופיע בעולם בצורה אינסופית.
כוח החיים זה כאילו הנשמה שהשם שם בנו?
זה אפילו יותר גבוה מהנשמה. הנשמה היא אישית, כוח החיים הוא אחד בכל הנבראים. עץ החיים זה ביטוי לזה שיש כוח חיים שמופיע בעולם, שכולנו עלים על גבי עץ החיים הזה. ויש חיים גדולים מאיתנו שמופיעים בעולם, כשאומרת אביגיל לדוד המלך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. אנחנו כותבים את זה אחרי זה על כל המצבות. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מה אנחנו מאחלים לבן אדם? שכשהוא נפטר מן העולם, באמת הוא עצמו נפטר. אבל שהוא יזכה להתאחד עם כוח החיים הגדול, שהוא אינסופי, שהוא ממשיך פה בצורה אינסופית, לפניו ואחריו. הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהים חיים. אתה מופיע את אלוקים דרך החיים שלך. כשאנחנו דואגים לחיים בעומק, 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 אנחנו דואגים להשם יתברך. דואגים להופיע את החיים שלא יתברך בעולם. לכן זה לא אגואיסטי.
כוח החיים זה משהו בעולם הזה או שזה העולם הבא?
גם בעולם הזה, גם מעבר לעולם הזה. הוא לא מוגבל לתוך העולם הזה. נקרא למען תחיה וארכת הימים, לעולם שכולו ארוך. כוח החיים מופיע שם. חנן פורת לפני פטירתו, אתם בטח ראיתם את הרעיון איתו?
כן.
יש לו ראתה ממש ממליצה לראות, זה פשוט לראות. יהודי מדבר מתמצית החיים שלו. אז הוא אומר שם, הוא שואל אותו ינון מגל, אתה פוחד מהמוות? אז מה הוא עונה לו?
כהוא זה לא
מפחד מהמוות. למה אני לא מפחד מהמוות? כי כל חיי רק רציתי להיאסף אל עמי. כל חיי רציתי להיאסף אל עמי, להתקלל בכנסת ישראל, לגלות את החיים האלוקיים בעולם כמה שיותר. זה מה שרציתי כל חיי. עד עכשיו אני נאסף אל עמי. הוא לא רצה למות כל החיים. הוא רצה להרגיש את החיים הכלליים האלה. ועכשיו הוא מרגיש שהנה הוא הולך חנן הולך להיעלם. אבל החיים שבו הולכים להאסף אל מקורם. לכן הוא לא פוחד. בסדר, זה נקודה מאוד עמוקה. מה שאמרתי, נקודה מאוד עמוקה להתבונן בה על החיים, אז אתה, זה קצת מוריד מהלחץ הזה להשאיר פה איזה חותם בעולם, להשאיר איזה יתד, איזה יד ושם, איזה המצחה שלי בעולם. ועד רבה, אתה פשוט רוצה להופיע יותר חיים טובים בעולם. כל מעשה טוב, גם אם לא יחקק שמחה עליו, אתה רוצה לעשות אותו כי הוא מופיע טוב בעולם. אתה פחות דואג אל המקום האישי שלך, שאתה רוצה להופיע, אתה רוצה להיות מונצח, אתה רוצה פשוט שהטוב יופיע בעולם. המהפך הזה זה המהפך שאדם משתחרר מהאגו, והוא עושה דברים מתוך רצון שיש בו צורך, אבל הצורך הזה הוא לא צורך שלי, הוא צורך בעומק, בעומק זה יקרה צער השכינה. זה יקרה הרצון האלוקי שרוצה להופיע בעולם.
הרב, אם כל רצון
עובד עם צורך,
אז איך אפשר להגיד
שהקדוש
ברוך הוא
ברא אותנו
מרצון?
זה בדיוק ההבחנה. שבעצם המילה רצון, אנחנו משתמשים בה גם ביחס לאדם, גם ביחס להשם, אבל אין שום קשר בין שתי המילים האלה. כמו שאמרתי, שזה כמו להגיד יד אבשלום, או יד ושם, והיד שלי. אין קשר, זה שיתוף השם. יש יד של בן אדם, ויש יד שהיא יד אבשלום שמציינת איזה נקודת ציון. משתמשים באותה מילה, אבל המשמעות אחרת לגמרי. כשאנחנו רואים את המילה רצון ביחס לאדם, ורצון ביחס לאלוקים, זה מילים אחרות לגמרי. פשוט אין לנו יכולת לדבר במילים אלוקיות, אנחנו רק בני אדם. אנחנו משתמשים במילה כזאת גם ביחס להשם, אז כמו שאנחנו אומרים שיש הקדוש ברוך הוא יד חזקה וזרוע נטויה. כל אחד מבין שזה לא מכוון שיש לו יד ממש, או זרוע ממש, או מתעצב אל ליבו שיש לו לב ממש. אז כמו שאנחנו מבינים את זה, גם נבין שכשאנחנו אומרים רצון, אם הוא רוצה, אין הכוונה שהוא רוצה במובן האנושי, אלא באמת הפילוסופים קראו לזה, חובת הלבות קורא לזה, וגם ברמה זה מופיע, הביטוי הזה, רצון פשוט. שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו ברצון פשוט. רצון פשוט, הכוונה היא רצון שלא נובע מצורך. אלא הוא רצון שפשוט, מנקודה זו והלאה, הוא רוצה להופיע משהו. לא שהיה לו חסר והוא רוצה למלות איזה חלל. אלא רצון פשוט. בסדר? זה הביטוי שכשרוצים לדבר על רצון אלוקי, על זה מדברים. ולכן אומר השלה, להגיד למה הקדוש ברוך הוא רצה, זה להכניס אותו לתוך השפה האנושית, שהיא חייבת, מוכרחת, צריכה, והוא לא נמצא בזה. אצלו אין טעם ברצון, כי אצלו רצון הוא רצון פשוט. הוא רצון שלא נובע מצורך. אם תנסה לתת טעם ברצון, סימן שכבר הנחת שיש איזה חוסר שהוא בא למלא. וזה לא שייך לגביו. לכן, אומר השלי, נקרא את זה עוד רגע, כל העיסוק בשאלה הזאת זה עיסוק מוטעה. זה חוסר הבנה במה אתה עוסק. זה כמו לשאול שאלות, כמו לשאול כמה צלעות יש לעיגול. זה חוסר הבנה. אפשר לשאול שאלה כזאת, אפשר לשים סימן שאלה בסוף, וילד קטן יכול להשתגע מהשאלה הזאת ולחפש פתרון כמה ימים ולא למצוא. ואדם בוגר מבין שיש פה איזה בג בשאלה, זה שאלה מוטעת, ולא צריך למצוא לתשובה, אלא צריך לשלול אותה מעיקרה. אין בעיגול צלעות. אז לשאול למה הקדוש ברוך הוא רצה, זה נקרא בלשון הקודש אוקסימורון. מה זה אוקסימורון? סתירה פנימית, נכון. משפט שסותר עצמו. ואתה אומר משפט שסותר עצמו, אתה שם סימן שאלה בסוף, ואתה אומר, נו, תחפשו תשובה. כמו שרבי נחמן אומר, יש שאלות כאלה, שזה כמו לשאול בן אדם, איך היה לשון שלו? נראה לי שהלשון של רבי נחמן זה, מי שבר את החלון השלם הזה? משהו כזה. כאילו לשאול, ואז הבאה מתחיל להסתבך, ומתחיל למצוא, ויש לו קושייה עכשיו, קושייה באמונה, ולא יודע תשובות. תבין שיש פה איזה בג פנימי בתוך השאלה שלך, וזה... אם תבין נכון את הדברים, השאלה שלך היא לא מתחילה בכלל. בסדר, אז בוא נראה את זה, איך הוא כותב את זה בפנים. כי אם אתה נותן סיבה וטעם למה רצה האדם בזה הדבר יותר מבזה, אם כן, סיבה הניעה לרצונו שיבחר בזה יותר מבזה. ואם תשאל טעם לרצונו של מקום, אתה שואל, אם יש סיבה למעלה ממנו שתעורר אותו לעשות זה. כלומר, לשאול על בן אדם למה הוא עשה משהו, אין בעיה. ומניח שיש לו איזה צורך שהוא בא למלא. אבל לשאול סיבה על הקדוש בכולם הוא עשה משהו, אתה בעצם מניח שהיה לו איזה צורך, וזה לא שייך אצלו.
אבל הרב, יש
עוד
ישראל
שענו על השאלה
הזאת.
אז אנחנו נראה מתוך איזה נקודת מוצא עמנו. בסדר? באמת, ענו פחות מנקודת המוצא של למה הוא ברא את העולם, אלא מה המסר שאנחנו מקבלים בבריאת העולם. או מה תכלית הבריאה. בסדר? זה כמו שהרמב"ם אומר, שלשאול שאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את ה... ברא לנו רק שתי עיניים, ואף ופה, הוא לא ברא לנו איזה מבנה אחר לגמרי של פרצוף. הרמב"ם אומר, זו שאלה לא אפשרית. כי אתה לא יודע אפילו כמה אופציות היה אפשר, ואתה לא יודע, אתה נכנס לתואר חשבונות, הרמב"ם אומר, אחרי שנברא האדם, להבין למה העיניים נמצאות מעל האף, ולמה האף מעל הפה, ולמה האוזניים בצדדים, וזה שאומר להתבונן. אחרי שקיבלת נתון, עכשיו את המבנה שיש בתוכו, להבין את ההיגיון שלו, זה יותר ביכולת שלנו. אבל להבין למה בכלל זה נברא ככה, אותו דבר פה. למה הוא ברא את העולם? לא נכנסים. עוד רגע נראה שיש מחכמי ישראל שנכנסו, אבל הם תמיד יסייגו את זה, שזה לא מסבירים את זה מצידו. מסבירים את זה מצד מה שאנחנו אמורים לקלוט מהסיפור. ואם היות שנאמר שיש טעם למה עליו במחשבתו, גם אם תגיד שיש טעם לדבר, הרי הטעם הוא אינו נישג לזולתו, כי הוא לבדו ידעו, ואמיתותו וידיעתו הוא מהותו. כך אי אפשר להשיג ידיעתו, כי הוא רצון בין גבול, והטעם הוא אין לו גבול והדפסה לשום נברא אפילו למשה רבנו עליו השלום, כי לא השיג השער של 50 שערי בינה, שהוא ידיעת מהותו יתברך. והשלה, אפילו אם תגיד שיש איזה טעם, זה לא ביכולת האנושית בכלל להבין אותו. למה? כי להשיג את הטעם הזה, זה לדעת את המחשבות האלוקיות. ואצל בן אדם, אתה יכול להגיד שיש את הבן אדם ויש את המחשבות שלו. אבל אצל השם, אין את השניות הזאת. של... אצל אדם יש מרכיבים. יש לנו גוף, יש לנו נשמה. יש לנו הרגשות ויש לנו מחשבות ותודעות. הקדוש ברוך הוא אחד. אין בו את הפיצול הזה. אין בו שום שניות. להתחיל לדבר עליו, הוא והמחשבות שלו, זה כבר לעשות שניות. אז אם אתה מבין את המחשבות שלו, אתה יודע גם אותו, כי הוא ומחשבתו אחד. וכמו שהוא לא בר תפיסה, גם מחשבותיו לא בעלי תפיסה. לכן הוא אומר, כי הוא לבדו ידעו, ואמיתותו וידיעתו הוא מהותו. אם תדע את מחשבותיו, תדע את אמיתתו, ואנחנו לא יודעים אותו. ומשה רבנו לא השיג את מהותו. הרי אין את כבודך, אי אפשר, לא תדע, לא יראה לי אדם וחי. אז לכן אתה לא יכול לדעת במחשבות האלוקים. קיצור, השלה, רק אני אזכור לסגור את המעגל, השלה עונה לשאלה הזאת, מה הטעם מבריאת העולם, הוא עונה בשאלת השאלה, בשלילת השאלה, אבל הוא עושה את זה לא בצורה של אסור לשאול את השאלה הזאת, זה לא קטע של אסור מותר, זה קטע של אי אפשר פשוט. והשלה מסביר לך למה אי אפשר לשאול את השאלה הזאת, זה סוג של תשובה. תדעו כלל, יש הרבה דברים באמונה, שאנחנו יודעים ש... תכלית הידיעה שלא נדע. כלומר, הידיעה הכי גבוהה זה להבין את גבולות הגזרה של הידיעה. שאתה יודע שאתה לא יכול להבין את זה. אבל להבין שאתה לא יכול להבין, זה לא להגיד, טוב, זה אסור לדעת, זה אי אפשר לדעת. אם לא הבנת למה אתה לא יכול להבין את זה, נגיד, שאלת ידיעה ובחירה. זה אחד מהפרדוקסים שיש באמונה. שאם הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז הוא גם יודע מה אני אעשה, אז אין לי בחירה חופשית. אז הוא יודע אם עכשיו אני אדבר או לא אדבר, ואין לו זמן, אין עבר הווה ועתיד, אצלו יתברך, אז הוא נצחי. אז אם זה ככה, אז לא שייך לדבר על זמן. אז אם בתוך הנצח ידוע מה אני עשיתי או מה אני אעשה, אין בכלל זמן. אז מה שייך לדבר על בחירה חופשית? זה פרדוקס אמוני, ידיעה ובחירה. אחד מהשאלות היסוד שהרבה עסקו בהם. את יכולה להגיד, הרמב״ם אומר, אסור לשאול את השאלה הזאת. הרמב״ם אומר, מסביר למה אי אפשר להבין את זה. עוד רגע נתן את התשובה של הרמב״ם. למה אי אפשר לענות תשובה לשאלה הזאת. אבל הרמב״ם אומר, עד שהוא נותן תשובה שמסביר למה אי אפשר, היה פותר ואומר, אסור לשאול את השאלה הזאת וזהו. אבל הרמב״ם בכוונה לא אמר אסור לשאול. הרמב״ם רצה שתקבל תשובה. אם אתה מבין מה ביכולתך להבין ומה לא ביכולתך להבין, אתה מבין. זה תשובה. בסדר? להבין מה בגבולות היכולת ההבנה שלך ומה לא, זה תשובה. זה תשובה, זה לא להגיד, אתה לא יכול. זה כמו שאני אשאל על איזה משהו שהראייה שלי לא מסוגלת לראות, אני אשאל מה הצבע של מה שאני רואה שם, או מה הצבע של מה שנמצא מאחורי ההר, אז אני יכול להגיד, אסור לך לשאול את השאלה הזו. אבל על נפש לא תנוח, כי יש לה שאלה. אם תסבירו לי למה כשיש הר אתה לא יכול לראות מה שנמצא מעבר ואני אבין את זה בשכל, אז הדעת תנוח, כי היא מבינה את גבולות הגזרה של העבודה שלה. לכן תמיד שאומרים תכלית הידיעה שלא נדע, זה תכלית הידיעה, זה ברור שכלי והבנה למה אתה לא יכול לדעת. זה הבנה בפני עצמה. אותו דבר פה, כשהשלם מסביר לנו למה אי אפשר להבין את הדבר הזה, קיבלת תשובה. כשאת מבינה למה שאלת ידיעה ובחירה היא שאלה שאי אפשר להגיע לתשובה אליה, הנפש נחה. למשל, כשאת מבינה שזה לערב שני נושאים, לערב את הצורת חשיבה האנושית וצורת חשיבה האלוקית. הרי הקדוש היה אומר על התשובה לשאלה הזאת, למה, איך ידיעה ובחירה מסתדרים ביחד, הרי הקדוש אומר, כי במקום שיש ידיעה אין בחירה, במקום שיש בחירה אין ידיעה. התשובה עמוקה מאוד. בעצם מה הוא אומר? הוא אומר יש נצים, מה זה? הוא אומר יש שני צירים, יש ציר שנקרא ידיעה, ידיעה אלוקית, ויש ציר שנקרא בחירה אנושית. אנחנו נעים על הציר הזה, חווים חוויה שאני בוחר. הידיעה האלוקית נעה בציר הנצח, ושם אין בחירה, שם הכל ידוע מראש. אבל זה אלוקי נצחי, זה אנושי חולף. אתה לא יכול להרבב, לשאול, רגע, איך זה מסתדר ביחד? כי זה להרבב שתי נקודות מבט. מבט נצחי, מבט הווי. זה לא עובד ביחד. מנקודת המבט שיש ידיעה, אין בחירה. מנקודת המבט שיש בחירה, אין ידיעה. אי אפשר להרבב את שתי השפות האלה ביחד. כשאתה מבין את זה בשכל, אז הנפש נחה. כשאתה לא מבין את זה בשכל, אתה בעצם אומר, אסור לי לשאול את השאלה הזו. זו תשובה עמוקה משמעונה. עושה אותו דבר פה עם השלם. תדעו, אני אומר, זה כלל באמונה. זה כמו שמספרים על בישיבות המוסר, היו רגילים לעשות סדר מוסר. סדר מוסר היה שיושבים ביחד חברותה, ומתווכחים אחד עם השני, ויורדים אחד על השני, או אחד על עצמו לפני השני, ככה כדי לתקן את המידות שלהם. נגיד מישהו עובד על מידת הכעס, אחד מספר לשני כמה הוא צריך לתקן את זה, ונותן לו עצות. סדר של לימוד, של עבודה על מוסר, לא רק שעובדים מוסר. הבדיחה אומרת שישבו, זה לא כל כך בדיחה מצחיקה, אבל מבט את רעיון, שישבו את זוג חברותה משיעור א', הגיעו לישיבה, ואמרו להם סדר מוסר, לא יודעו מה עושים בשעה הזאת. אז הם ישבו, אמרו אותם, נסתכל על החברותה מולנו בשיעור י', נראה מה הם עושים בסדר מוסר, ונעשה גם אנחנו. אז רואים את החברותה מקדימה, יושבים אחד עם השני, זה שני אברכים ככה רציניים, ואחד אומר שאני, אני אפר ואפר, מי אני בכלל? אנוכי תולעת ולא איש, חיפת אדם ובזוי עם. מתחיל ככה לספר את כל כמה הוא כלומניק וזה. השני אומר לו, כל מה שאתה אומר, אני כל כך הזדהיתי איתך, אני גם מרגיש חדל אישים, וכך קיצור, כל אחד ככה יורד על עצמו. עובד על מידת הענבה שלו. יושבים החברותא מאחורה. ועושים אחד לשני, הבנו, נכון, אוקיי. מחר הם יושבים ביחד בסדר מוסר, וכל אחד אומר לשני כמה הוא כלומניק, וכמה הוא תולעת ולא איש, ופד אדם זה וכו'. אז מסתובב להם החברותא מאחד מהאברכים, מסתובב אחורה, אומר לו, הלו, תהיה בשיעור י' ואז תדבר. כאילו, אומר לו, מה הוא אומר לו? אני רוצה, כדי להגיע למקום הזה, שאתה יכול להגיד באמת מילים של ענווה כאלה, זה לא שסתם תרד על עצמך ותגיד, אני לא מבין. זאת מקביל לתחית הידיעה שלא נדע. אתה צריך לעבור את תהליך נפשי כדי להגיע למקום שאתה יכול להגיד, אני תולעת ולא איש. זה תהליך אמיתי שאתה צריך להבין אותו כדי להגיע אליו. בסדר? אני אומר את זה כרבה פעמים בלימוד אמונה, אנחנו רואים שהרבה רבנים, הרבה ספרים, מתרצים שאלות גדולות בחוסר היכולת האנושית להבין. ואז עלול לפתח צורת חשיבה כזאת, שאומרת, טוב, מה אנחנו? אנחנו לא מבינים דברים, אז אין גם מה לשאול שאלות, או אין גם מה להעמיק, כי אנחנו לא מבינים את הדברים האלה. זה לא נכון. כשהרמב״ם אומר, אני לא מבין, הוא מבין למה הוא לא מבין. וזה הרבה מאוד הבנה להבין את גבולות הגזרה של ההבנה. וזה מניח את הדעת, ואז הנפש שקטה. וכשאנחנו לא עושים את זה, אנחנו מדחיקים שאלות ואומרים, אנחנו משאיר את הנפש עמומה, עם שאלות אמונה עמומות בתוך הלב, שאז משאיר את כל עבודת השם עמומה כזאת. עסק לא רציני. עסק עמום. או, זה אפשרות אחת, או שזה הופך את הבן אדם לאדם חלש וקטן. שהוא מתרגל להיות אדם שהוא לא חושב. וככה נוצרים הרבה מאוד דתיים, שהנפש שלהם נוטה לקטנות ולשפלות. וזה לא טוב. אדם צריך להיות בגדלות מוחין, לשאול שאלות, להעמיק, להבין מה גבולות הגזרה של ההבנה שלו. וזו הבנה בעצמה גדולה מאוד. כן. הבסיס הוא להבין את גבולות הגזרה שאנחנו עובדים איתם. עובדים איתם. בתור ילד חשבתי שאני אצליח לעוף, שאני אצליח לראות דברים מעבר לקיר. עם הזמן למדתי שיש גבולות גזרה ליכולות האנושיות שלי. העין רואה עד שהיא נפגשת בעצם, והיא לא רואה מעבר. יש לי כוח המשיכה שגורם לי לא לעוף בשמיים כשאני רוצה. בסדר, זה ילדותי לחשוב שאתה יכול יותר, אבל בוגר להבין את גבולות הגזרה שאתה חי בהן. קאנט, אחרי הרבה מאוד מחשבה, הצליח לתת גבולות גזרה לחשיבה האנושית. הוא אמר שהחשיבה האנושית תמיד עובדת בתוך שלושה ממדים, היא לא יכולה לצאת מהם. החשיבה האנושית תמיד עובדת בתוך מרחב של זמן, של מקום, של זמן ושל סיבתיות. אני חוזר לכם על, על הדברים האלה של קאנט, כי הם מאוד, מאוד יסודיים. החשיבה האנושית לא יכולה לחשוב מחוץ למקום. תנסו לחשוב על משהו שאין לו מקום, פיזי. גם אוויר נקרא מקום פיזי, גם חלל נקרא מקום פיזי. עכשיו תנסו לחשוב על משהו שאין לו שום מקום. אין לו מקום. הוא לא נמצא בתוך הקשר. אין. החשיבה האנושית חושבת על כל דבר בהקשר למקום. היא לא מסוגלת לחשוב מחוץ למקום. נסו לחשוב על משהו לא בהקשר של זמן. אין לפניו, אין אחריו, אין לו זמן. נסו לתפוס אותו. יש לכם איזה ציור בראש למשהו שאין לו זמן? אין לנו יכולת לתפוס את זה. הדבר השלישי, אין לנו יכולת לתפוס משהו שאין לו סיבתיות. שהוא לא הגיע ממשהו. על כל דבר ילד קטן שואל, ומאיפה זה הגיע? עד שהוא מגיע לאלוקים, אז שואל, אמא ומי ברא את אלוקים? נכון? כי המוח האנושי עובד כל הזמן בחשיבה סיבתית. זה חלק מהגבולות הגזרה, הוא קורא לזה מימדים. המימדים של החשיבה האנושית הם תמיד תלויי מקום, זמן וסיבתיות. ולכן כשאתה בא לעסוק בסוגיית הידיעה האלוקית, מתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, איך הוא יודע את העולם, אתה נכנס לתחום הנצח. שם המחשבה שלך היא כבר לא תופסת, אתה חורג מגבולות הגזרה של היכולת שלך. אומר הרמב"ם, כשאדם רוצה לראות מה שקורה מעבר לקיר, הוא מנסה להתרכז עם העיניים לראות מעבר לקיר. מי משתבש? העין שלו. הוא התחיל לראות מטושטש. ככה האדם שמנסה לתפוס מה שנמצא מחוץ לגבולות הגזרה של השכל האנושי, המוח שלו משתבש. לכן לדעת את גבולות החשיבה האנושית, זה מאוד חשוב. ואז אתה יודע, יש שאלות שאתה יודע לא לשים סימן שאלה בסוף. כי אתה יודע שהרבבת פה מושגים שאתה, המוח שלך לא יכול לעסוק בהם, לא כי אסור ולא כי... כי יש גבולות גזרה לחשיבה האנושית, זה הבנה מאוד עמוקה. הבנת את זה, הדעת נחה, כי אתה מבין את הגבולות גזרה. זה יודע התשובה של השאלה, היא תשובה מאוד יפה והיא חשובה גם אני קורא לה תשובה, כמו שאמרנו, כי זה תשובה. זה תשובה, מה אתה יכול לשאול ומה אתה לא יכול לשאול. מי הוא הקדוש ברוך הוא זה לא נתפס, אבל זה שהוא קיים זה נתפס מאוד. כלומר מי הוא, אני לא יכול, אני גם לא תופס מי הנשמה שלי, גם זה אני לא תופס, אבל זה שהיא קיימת אני יודע, וזה שאני מנהל את התקשורת אני יודע, זה שאנחנו מתקשרים עם השם אנחנו יכולים להוכיח, זה שהוא קיים אנחנו יכולים להוכיח. מי הוא, שם המחשבה שלנו היא לא תופסת, כי הוא זה לחרוג מגבולות הנברא אל תוך המקום של הבורא. זה לא ביכולת שלנו. בסדר?
גם זה שהוא קיים, זה משהו שאין לו דמות הגוף ואין לו גוף ואין לו זמן ואין לו...
אבל הוא קיים.
גם... איך אני מבינה את זה?
את מבינה שהוא קיים. את לא מבינה מי הוא. זה שהוא קיים, הנשמה שלך גם אין לה גבולות של זמן, מקום, שום הקשר נתפס אין לה. אבל את יודעת שהיא קיימת כי היא מחיה את הגוף שלך ואת מרגישה אותה.
אני יודעת בידיעה, אני לא דווקא מבינה את זה.
לא מבינה, לא צריך להבין. מספיק לנו להכיר בזה. אנחנו מכירים ויודעים את זה, יש לזה המון השלכות. בסדר?
וזה לא ברור שאם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז יש לו סיבה בשביל זה, הוא לא עשה את זה סתם.
אנחנו נראה שאחרי השלב, חכמי ישראל כן חיפשו את הסיבה.
מי?
חכמי ישראל. אנחנו נראה עוד רגע את האדמור מחב"ד. את האדמור מחב"ד, אנחנו נדלג על הארי הקדוש כי זה קצת יבלבל אתכם, ונלמד את הרמח"ל ואת הרב קוק. ונראה שחכמי ישראל כן חיפשו תשובות לשאלה הזאת. אבל הם לא עשו את זה מהשאלה למה הוא רצה. כי אז זה להיכנס לתוך הרצון האלוקי, וזה אי אפשרי. הם כן עסקו מהמקום של מה תכלית בריאת העולם. לפעמים מתוך בריאת העולם התבוננו, כמו שאמרתי, למה העיניים מעל האף? זה חשוב לי להבין כדי להבין מה התפקיד של העיניים, מה התפקיד של האף. אבל למה מלכתחילה נברא הראש בצורה כזאת? שאלה שהיא מחוץ לגבולות הגזרה של החשיבה.
אז כן אפשר להבין סיבה שבגללה השם ברת העולם לא מציג.
אנחנו נראה שלך, יהיה לנו פה תשובות יפיפיות, מאוד משמעותיות לחיים. אולי הם יהיו התשתית לכל מה שנמד השנה. התשובה של הרב קוק למשל, התשובה של הרמח"ל, הם כותבים אותם בראשית, תחילת ספריהם, הרמח"ל כותב אותם בתחילת הספר שלו, הרב קוק, התשובה של השאלה הזאת היא הייתה בסיס לכמעט כל התורה שהוא פיתח בהמשך. זה שעה מאוד מאוד יסודית. אבל הם פחות יעסקו בה מהשאלה למה הקדוש ברוך הוא. אלא מה אנחנו כנבראים בעולם מבינים על התכלית שלשמה העולם נוצר מהאינסוף. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? לא למה הוא נכנס לראש שלו, אלא מתוך התבוננות בעולם, מה הסיבה שהוא נוצר. בסדר? זו תשובה טיפה שונה. בסדר? אוקיי, בואו נתקדם. אדמור מחב"ד אהב לצטט מדרש, אני כבר אקדים את זה, יש נקרא את זה בפנים, שהמדרש אומר שנתבע הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. מי שגדלה במקום שיש איזה רב חבדניק שמשנן את כל השרה המשפטים, אז היא מכירה את זה. אבל זה מדרש תנחומה, שיתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בעולמות התחתונים, שיהיה לו דירה פה במציאות. מילה אחת ישר נתנצה לאדמור הזקן, מחב"ד. זאת אומרת, נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים. נתאווה. תאווה זה המילה הכי קרובה, האנושית, כדי לתאר רצון, רצון חזק, רצון מאוד מאוד חזק, אבל כמעט בלי סיבה, בלי הסבר. בלי הסבר, רצון פשוט. כשאדם אומר שהוא מתאווה למשהו, זה לא... הוא חשב, הוא מרגיש חוסר עכשיו, הוא רוצה לראות את זה. תאווה זה, כן יואב, כן יואב, כי בא לי. והוא אומר, כשחדל השתמשו בלשון הזו, נתאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים, הם רצו בזה לבטא למה הוא ברא את העולם, אבל גם להשאיר את זה בתפיסה של רצון, בלי סיבה. בוא נקרא את זה בפנים.
אפשר להגיד שכאילו, הקדוש ברוך הוא היה בא? כאילו בא לו?
כן, בא לו.
אני לא מסתם,
אנחנו לא מסדברים ברמה כזאת, אנשים מכובדים בטח לא על הקדוש ברוך הוא, אבל זה בא לבטא רצון חזק שאנחנו לא, אין לנו יכולת להבין את הסיבה שלו. יש שם סיבה אלוקית גבוהה מאוד, לא בכלי התפיסה שלנו. בהקשר הזה הוא ממשיך את השלה, אבל מה כן? אני יכול לדעת מה הרצון שלו בפועל. למה הוא ברא את העולם? היה לו רצון מסוים. הוא רצה שתהיה לו דירה בעולמות התחתונים. הוא רצה ליצור איזו התגלות אלוקית במציאות נמוכה.
כאילו פה זה הרצון האלוקי. זה לא דווקא מחוסר.
זה לא מתוך חוסר, בדיוק, זה הנמשל. המשל שמבטא, מה שאמרת, בא לי, הנתאווה, זה שיש פה רצון. רצון לא שכלי, לא מוסבר, לא... רצון פשוט, מה שאמרנו, שהראשונים קוראים לזה רצון פשוט. רצון שלא נובע מצורך, אבל מהו הרצון אנחנו יכולים לדעת? רצה הקדוש ברוך הוא, נתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. הנה מודעת בתניא, זה מובא בתניא. הנה מודעת זאת מאמר רז"ל, שתכלית בריאת העולם הזה, הוא שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. שכך עלה ברצונו יתברך, להיות נחת רוח לפניו יתברך, קד יתקפיה סיטרא אחרא, כשנכפת הסיטרא אחרא הצד האחר, ויתהפך החושך לאור, ויתהפך חשוך על הנאורה. שיעיר אור השם אל סוף ברוך הוא, במקום החושך והסיטרא אחרא, של כל עולם הזה כולו, ביתר שאת ויתר עוד, ויתרון אור מן החושך. כי זה כל האדם ותכלית בריאתו וירידתו לעולם הזה, להיות לא יתברך דירה בתחתונים דווקא, להאפך חושך לאור, חשוך לנאורה, וימלא כבוד השם את כל הארץ הגשמית דווקא. דברים ברורים אומר הבעל התניא. הוא אומר, נתווה הקדוש ברוך הוא שיהיה דירה בתחתונים. הנה, תראו את האדמור הרשב. זה אדמור רביעי אחרי אדמור הזקן. ארבע דורות אחרי, אבל הוא מסביר את הדברים יותר בצורה ברורה, לכן הבאתי אותו. אלא שזה רק מצד התשוקה שנשתוקק הקדוש ברוך הוא לברותו. ואין לנו יודעים טעם שכלי מפני מה נשתוקק. והכוונה בזה, למה אני לא יודע? סיבה זה רצון פשוט, הוא לא מתחיל מאיזה צורך. אבל לאיפה הרצון חותר? מהו הרצון? זה אני כאן יודע להגיד. הכוונה בזה, בכדי להמשיך גילוי אור אין סוף, דווקא למטה. ועל זה אמרו, נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. שאין זה מצד, זה טעות פה במילה, שאין זה מצד איזה הכרח וטעם שכלי. כי מפני שנתווה, למעלה מטעם ודעת. בסדר?
מה ההבדל אם להגיד, זה הרצון עצמו וזה למה הרצון? לא הצלחתי להבין כאילו. הוא אומר, אנחנו לא יכולים להבין למה הוא רשא את זה, ואנחנו כן יודעים מה הרצון שלו.
נכון.
מה
הגדל
בין שניהם?
כי להגיד למה הוא רצה, בעצם מתאר את איזה חוסר שקדם כשבגללו הוא עשה את זה. וזה לא שייך. אבל רצון פשוט אמרנו, זה רצון שמתחיל מהנקודה הזאת והלאה.
למה שזה הגיע מחוסר חוסר?
כי כל רצון שאת מסבירה לו סיבה, בעצם מסבירה, נגיד, נתן את סיבה. מישהו בנה בית. למה הוא בנה את הבית? כי הוא היה צריך בית, יפה אמרת, היה לו חוסר. נכון? בעצם אומרת שאת מסכימה עם מה שכתוב פה, נכון?
כן, אבל כאילו אני חושבת שהוא אתה אמרת שאנחנו מסבירים למה העולם נברא ולא
אנחנו מסבירים למה העולם נברא ולא למה הוא נברא. אנחנו מסבירים למה אנחנו מסבירים את הרצון, את הרצון שעומד בתשתית בריאת העולם. אבל אנחנו לא רוצים לגעת בצורך שקדם לרצון. זה מה שהוא אומר, זה מבטא את המילה נתאווה. שתשימו לב, הרצון שהוא מתאר זה רצון מאוד מהותי. כל תורת חב"ד, אנחנו נלמד הרבה מדברים של חב"ד בעזרת השם השנה, שיעורי חסידות, הכל יושב על הרעיון הזה שהוא אמר פה עכשיו. כיוון שהעולם נברא כדי שיהיה הקדוש ברוך הוא דירה בעולמות התחתונים. אין לנו הסבר למה, אבל למה העולם נברא? לגלות את אור אין סוף בתוך הסוף, בתוך הגשמיות. קודם כל נותן לנו הרבה אחריות, נכון? כי המלאכים
בתור לא עולמה, כמו שאנחנו שואלים, זה לא רק במדד השני, במדד השני, למה אנחנו פה, מה התכלית שלנו בחיים פה?
נכון,
להוסיף את האינסוף.
יפה, לגלות אינסוף פה זה אומר שהמטרה שלך לא להיות רק איזה צדיק פרוש או מלאך. אנשי קודש תהיו, כמו שאמר הקוצקר, תהיו בני אדם קדושים. לגלות אור אינסוף בתוך הסוף, בתוך העולם הזה, זה מטרת בריאת העולם. כיוון שזה מה שמבין אדמור הזקן, כל עבודת השם מושפעת מזה. אני אזרוק קודם למי שמכירה את תורת חב"ד, ומי שלא, אנחנו נלמד את זה ביחד במשך השנה. כל הרעיון של הבינוני, מי שמכירה בתורת חב"ד, בספר התניא, שבתוכו מתגעשים היצר הטוב והיצר הרע, והוא צריך לכפות, כמו שהוא אומר פה, את היצר הרע, ולגלות את אור השם גם בצדדים השליליים שיש בך. התפיסה הזאת אומרת שמטרת בריאת העולם זה לגלות את הקדוש ברוך הוא דווקא בחושך. אז לכן נבראת שיש בך כל הזמן מאבקים פנימיים. זה לא טעות יצור. זה חלק מהעניין. שתגלה את אור השם במקומות הנמוכים. לכן יגיד הרבי מלובביץ', אני רוצה להגיע לכל מקום על פני הגלובוס ולהקים בו בית בית חב"ד. כי אני לא רוצה להיות רק ב-770 ולהיות ב... ב-, ב-, ב- בהיכל השן של הישיבה. אצל הרבי מחב"ד בגיל 20, בחור הגיע לגיל 20, קדימה, תתחתן, תפתח בית חב"ד איפשהו בעולם, תהיה שליח. מה זה להיות שליח? זה לגלות את אור השם בכל חור בעולם. זה מטרת בריאת העולם. לכן בנפש הפרטית שלך תתמודד מול הנפש הבהמית. תיאבק בה, תגלה את אור השם גם בה. אל תלך רק עם הצד החיובי שלך וזהו. תגלה את אור השם גם בצדים השליליים. וגם בעבודת השם הכללית. ללכת דווקא למקומות החורים הזויים ביותר. ולגלות שם את אור השם. אתם רואים מה שיפה זה לראות איך עבודת השם בסוף זה יורד עד הרמות הכי מעשיות. עד החסיד חב"ד היה עכשיו שהולך ל, לא יודע לאיזה חור בקטמנדו ומקים שם בית יהודי. זה הולך עד לשם. כי בזה הוא רואה את מטרת בריאת העולם. הוא גוזר מזה מה מטרת בריאתי. מה אני בתוך הסיפור הזה? ומיד הוא עושה את זה. זה ההסבר של, בעל התניא. בואו נתחיל היום גם את הרמח"ל. אני מדלג על הארי. פשוט שנה שעברה הבאתי את זה וזה גרם הרבה בלבול בלימוד, אז אני מדלג על זה. הדברים של הרמח"ל ושל הרב קוק הם מסבירים את הארי. אז כיוון שנלמד את הרמח"ל ואת הרב קוק, אז אין צורך לבלבל אתכם במקום של הדברים שלהם בארי. רק תדעו שהמקום של הדברים זה בארי. בארי הקדוש. אז הרמח"ל יש לו ספר שנקרא דעת תמונות. יש פה מישהי, תקלה פעם בספר הזה פה בספרייה? דעת תבונות, דרך השם יש פה. דעת תבונות זה ספר אחד הספרים היסודיים של הרמח"ל. הוא כתוב כולו בלשון נגלית. יש שם שיח, דו שיח בין השכל לנשמה, שהנשמה שואלת את השכל שאלות והשכל עונה לה. והדו שיח הזה הוא נראה גלוי, הוא עוסק בשאלות מאוד מאוד עמוקות. הרמח"ל פותח את הספר בזה שהוא אומר, להאמין באלוקים, בתקופתו לפחות, רוב היהודים הדתיים מאמינים. ועיקרי האמונה של להאמין במציאות השם, באחדותו, בכל זה, שאין לו גוף, אין לו דמות הגוף, זה סגור אצל כולם. איזה יסודות אמונה הם לא פשוטים לאנשים, ושם יש הרבה מאוד מבוכה. בחיבורים ש... איך הוא מתבטא פה זה נכון. זה פחות הנושא של הספר, אבל הוא עוסק בזה גם. השאלות שהוא מציב שם, אולי זה מה שהתכוונת, זה לא בשאלה האם יש אלוקים ומי אלוקים וכל זה, אלא האם הוא שולט לחלוטין וכל מה שמתרחש פה בעולם הזה. כי אני מחל אומר, ברגע שבעומק התפיסה שלך בא, מאחורה של התפיסה שלך, יושב, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא גם מנהיג אותו, אבל יש פה בתוך העולם גם עוד כל מיני כוחות שהם מחוץ לרשותו. יש כוכבים, מזלות, יש את הרצון שלי. יש כל מיני דברים בתוך העולם שהם איזשהו אוטונומיה בפני עצמם, אומר הרמח"ל, את עדיין לא מאמינה לגמרי באחדותו. לכן הוא אומר, אני רוצה לכתוב ספר ש... יפתור את כל השאלות העמוקות, עוד רגע נמנה כמה שאלות, תראו שזה באמת נושא מורכב, שיוצרים לנו בתוך הלב איזושהי תחושה שהוא לא באמת מקיף את הכל. למשל, כל סוגיית הרע, החסרונות והרע שיש בעולם. אם הקדוש ברוך הוא אין סוף, והוא מתגלה בהכל, והוא שולט על הכל, אז איך יש רע? הרי הוא כולו טוב. ואיך יש רע במציאות? האדם יצר את הרע, אז יש אוטונומיה של האדם. ואנחנו יודעים שהוא אין סוף, ושהוא מלא את הכל, ושאין שלטון למשהו בלעדיו. לכן השאלות האלה של טוב ורע, זה אחד הנושאים שהרמח"ל בכל ספר דעת תבונות עוסק הרבה מאוד. אולי הוא מחכמי ישראל, הוא מי שעסק הכי הרבה בשאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ונתן משנה סדורה. איך להבין את כל הנהגת העולם. בכלל, בהנהגה האלוקית, ההיסטוריה, מה המשברים שהיו בהיסטוריה, ולמה יש... כל כך הרבה, את מסתכלת על ההיסטוריה ואת רואה בסוף רגעי C בודדים. בתקופת דוד ושלמה איזה רגע C, אני יודע, מתן תורה, גם זה עדיין לא כל כך היה C, כי עם ישראל לא בארץ ישראל אין בית מקדש. איזה דוד ושלמה איזה רגע C בהיסטוריה. מה עם כל ההיסטוריה, כל כך אלפי שנים? איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה? למה כל הסיפור הזה? אז גם למה כל הסיפור הזה? איך הוא מתגלה? האם הוא מנהיג את הכל? הרמח"ל עסק הרבה מאוד בשאלה הזאת. יש שניים מחכמי ישראל שעסקו המון המון בשאלה הזאת, זה גם הרמח"ל, ועוד אחד אחר שקצת קשה להבין אותו יותר, הוא כתב יותר בדרך הסוד, אבל הוא עוסק אולי הכי הרבה בשאלה הזאת, זה הסבא של הרב אליושי, נקרא בעל הלשן, כתב חיבורים בקבלה מאוד יסודיים, הוא היה אחד מרבותיו של הרב קוק בקבלה, והוא כתב ספרים שנקראים לשם שלו והחלמה, קראו לו שלמה, לשם שלו והחלמה, והוא עוסק המון 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 בסוגיות האלה של הרע בעולם, למה יש רע ולמה רוב רוב ההיסטוריה בסוף הטוב לא ניצח. ויש לו לפעמים, אולי כדאי פעם להביא דברים מתוכו, הספרים שלהם סך הכל ברמה גבוהה, אבל יש לו פסקאות לפעמים שאם לומדים אותם מיישבים הרבה מאוד דברים בהבנה של הנהגת העולם. ואני אומר את זה כי תמיד בכל מחזור, גם פה וגם כמו תחמי שאני מלמד, יש כמה שהשאלות שהכי מציקות להם בעבודת השם, זה לא שאלות על יש אלוקים, אין אלוקים, זה יותר שאלות של קיום, של הרע שיש בעולם, והצרות שיש, ואיך הקדוש ברוך הוא שהוא טוב, יצר עולם שיש בו כל כך הרבה בעיות. אז אנחנו נעסוק בזה מהמקום של הרב קוק, בהרבה מאוד מהשיעורים בעבודת הקודש, זה הנושא שלנו. אני רק מפנה את מי שרוצה לספר דעת תבונות, שזה הנושא שלו. עושה כמון בשאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אבל לפני שהוא נכנס לכל השאלות, הוא מציב את המטרה. למה בכלל נברא העולם? זו השאלה ששואלת, אומר השכל, הנשמה שהיא צריכה לשאול. תראו, סעיף י' ב', אמר השכל. כמו שאמרתי, המורה זה השכל והתלמידה זה הנשמה. הוא חי לפני 300. שלוש מאות 70 שנה בערך, משהו כזה. לא, 270? לא, 370. לא, 300 שנה. לא, לפני 300 שנה. טוב. נולד בתף עין חטא, אני חושב. תף עין חטא זה לפני 300 שנה. בדיוק. אמר השכל. הרמח"ל זה סיפור שלם, צריך פעם אחת אולי נעשה איזה שיעור עליו, אולי נגלוש פעם אחת נדבר עליו. הוא היה דמות, אולי כבר עכשיו אני אגיד כמה דברים. שתכיר. מה זה, היה לנו שיעור על הפעם?
היה
יוצאת שלו, כן. היה יוצאת שלו, נראה לי שם באייר, ביסוד שביסוד. קצת אחרי ל"ג בעומר. אז לא מחכה, לא יודע, טוב, שם את האישור לחכות. נהיה לכם רק בשתי מילים, כדי אתם נודעות הרבה רמח"ל בתכנסיית ישרים. ותכנסיית ישרים צריך לדעת, זה ספר מוסר שהרמח"ל כתב די בסוף ימיו, שזה בערך בגיל 38, הוא נפטר בגיל 40. והרמח"ל היה לו חיים קשים, שאין הרבה מחכמי ישראל שהיו חיים כל כך קשים. היה לו... הוא זכה למגיד בגיל 19, אשכרה מגיד התגלה אליו נשמה, הוא היה יושב וכותב את הדברי תורה שהנשמה כותבת לו, התגלה אליו מלאך בשם נוריאל, ילמד אותו תורה, ויש תיעוד היסטורי לדבר הזה.
איזה נשמה התגלה אליו, שלו?
לא, לא, מלאך בשם נוריאל, אבל לא רק, התגלו אליו עוד הרבה נשמות, הוא כתב ספר, אני אעשה את זה מסודר קצת. רק אני אעשה, הוא סיים את חייו, במגפה בטבריה, הוא וכל משפחתו מתו במגפה ביום אחד, אין צאצאים לרמח"ל, מתו כולם במגפה ביום אחד, וזה היה סיום, מקור סיום צורם לחיים קשים מאוד שהוא עבר. רדפו אותו מגיל 19 שהיה לו מגיד, המגיד התחיל להתגלות אליו בגיל 19 וחצי, בגיל 21 מגיע איזה רופא, רבי יקותיאל גורדון, מגיע לעיירה פודובה שבה הרמח"ל היה, והוא נכנס לבית המדרש של הרמח"ל, הוא רואה בחור צעיר בן 20 וקצת, רווק, מגולח, נשען על הבמה, ועומדים שני אנשים בשני הצדדים וכותבים כל מילה שיוצאת לו מהפה. כותבים כל מילה שיוצאת לו מהפה, הדיבור בטון מוזר, לא אנושי, והם כותבים כל מילה שיוצאת לו מהפה בשפה של זוהר. דיבורים בארמית זוהרית כזאת, הם כותבים כל מילה, שני אנשים, עד שהוא מסיים את ההתגלות הזאת, ואז יושבים כולם ולומדים את מה שהוא מה שכתבו. הוא רואה את זה, הוא בשוק ממה שהוא רואה, והוא כותב, מסתבר שהדבר הזה תופעה שכבר שנתיים רצה בבית המדרש הזה, הוא כותב את זה לרבו בוונציה. וכשהרב שלו רואה את הדבר הזה, הוא מרים גבה, הוא אומר מה הסיפור, מה הסיפור של היהודי הזה, והוא שולח את זה, אנחנו נמצאים בערך 70-80 שנה אחרי השבתאות. ועדיין פחות אפילו. והשבתאות מאוד מאוד רוכשת ותוססת באירופה, והשבתאות גם לא הסתיימה בשבתאות, היה אחרי זה תפרנקיסטים, ותופעות של משיחי שקר הרבה מאוד, ופחדו, שחכמי ישראל פחדו, שקם לו עוד איזה משיח שקר. וישר מתחילה התקפה ארטילרית על הרמח"ל, שמתחיל לחנות אותו, מתחיל לרוץ איגרות בכל אירופה. מישהו ליקט מצא את כל האיגרות האלה, היה אחד שאסף אותם באותו דור, ויש לנו היום מקבץ איגרות אדיר, שנקרא איגרות רמח"ל לבני דורו, שאנחנו פשוט רואים כמעט את רוב האיגרות שרצו באותה תקופה, רואים מה כתבו על הרמח"ל, מה הרמח"ל כתב חזרה, מה רבו של הרמח"ל, שהפך מרובות הימים הפך להיות תלמיד שלו, מה הוא גם כותב על הסיפור הזה, זה מרתק לקרוא, אני פעם אחת ראיתי את זה, פגשתי את הספר הזה, באיזה חג סוכות אחד, וזה כל כך ריתק אותי, התחלתי לקרוא אותו בסוכה, והירח, ראיתי את הירח, משך הלילה עובר מצד לצד בסוכה, עד אור הבוקר לא יכולתי לעזור את הספר הזה, פשוט את רואה, מה שמדהים באיגרות האלה, את רואה את הרמח"ל חי, משמיצים אותו שם ברמות מטורפות, החרימו אותו, מכנים אותו שם בכינויים שמפחיל להגיד אותם על הלשון, הצורר, הרשע, התועב, החוטא, כל מיני, שם רשעי נרכב אחרי כל משה לצאתו.
השרפו את הספרים שלו?
בהתחלה לא שרפו אותם, אלא לקחו את הספרים שלו. הוא כתב, הוא הספיק לכתוב ספר זוהר חדש, כתב ספר תיקוני זוהר, יש לנו ספר קבלה חשוב שנקרא תיקוני זוהר, שזה 70 דרשות על הפסוק הראשון בתורה, בראשית. הוא כתב 70 דרשות תיקוני זוהר על הפסוק האחרון בתורה. והוא כביכול אמר, אני חותם את הסיפור של גילוי סודות התורה. הוא כתב ספר תהילים חדש. הוא כתב ספר זוהר ענק, ענק, של מאות, אלפי דפים. הוא כותב 300 גיליונות. והוא שולח את חלקם לרב שלו שיקרא. ואת כל הספרים האלה, הרבנים עושים לו איזשהו מערב כזה, אומרים לו תבוא להדפיס, הוא מגיע להדפיס, תופסים אותו ולוקחים לו את כל הכתבים האלה ואוסרים עליו, משביעים אותו שהוא לא יותר, לא יכתוב יותר, בתחילה משביעים אותו שהוא לא יכתוב יותר ספרי קבלה. ובשלב שני הוא ממשיך ללמד קבלה, אז אוסרים עליו, תופסים אותו שוב באותו אופן ומשביעים אותו שהוא לא ילמד יותר קבלה בחוץ לארץ. ומעלילים עליו עלילות מאוד קשות שהוא עבר על עניינים שקשורים לצניעות, וממש עושים לו, באמת עושים לו את המוות. בסוף, סוף ימיו הוא עולה לירושלים, הוא עולה לארץ ישראל, והוא כותב פה את הספרים דעת תבונות, דרך השם, זה הוא כתב לא פה, באמסטרדם הוא כתב, אבל את הספרים האחרונים שלו הוא כותב פה בארץ ישראל ונפטר, ואת הספרים האחרונים שלו בגלל שהוא השביעו אותו לא לכתוב בעברית, לא לכתוב בזוהר, בלשון הזוהר, אז הוא כותב רק בעברית. אבל הוא כותב שם הכל על פי הקבלה. מסילת ישרים זה ספר שכולו מושתת ממילה הראשונה עד המילה האחרונה, הכל מושתת על הקבלה. יש אפילו היום ספרים שחשפו את זה, פשוט חשפו את המבנים הקבליים של הספר הזה, מסילת ישרים, כולו בנוי על הקבלה. ספר דעת תמונות כולו בנוי על הקבלה, ספר דרך השם, זה שם זה ברור שהוא כולו בנוי על הקבלה. ואלא שבגלל שאסור לו לדבר בשפה נגלית, הוא מדבר בשפה מסתרת. אבל הוא עצמו כתב חיבורים מקבילים לפעמים. כתב נגיד את דעת תבונות, הוא כתב מקביל לו ספר שנקרא ספר הכללים, שזה בדיוק אותו ספר רק במילים של ניסטר. ואז את יכולה לראות איך הרמח"ל דיבר נגלה, ובאמת התמיד בזה את הניסטר שלו. יש בזה איזו השגחה אלוקית. כשאתה קורא את הסיפור הזה, אתה פשוט מזדעזע. איך לקחו קדוש השם, בימיו הוא באמת היה, עד שהוא נפטר, כשהוא נפטר, עדיין היה מבוכה מי הוא. ורבנים גדולים חשבו שהוא רשע, באמת חשבו שהוא עוד איזה שבתאי צבי שם רשעי מרכב, רק אחרי פטירתו גאון מווילנה והמגד ממזריץ שבאו אחריו, הם אפשר להגיד הכניסו אותו חזרה לתוך עם ישראל בצורה מאוד ברורה, הגאון מווילנה אמר, אם הייתי יכול, הייתי, אם הוא היה חי היום, הייתי הולך ברגל לקבל את פניו. וכשהביאו לו ספר, ספר אדיר במרום שהוא כתב, אז הוא לבש בגדי יום טוב, ואמר, זה נחשב כמו יום טוב היום הזה. הוא מאוד מאוד קיבל אותו, והמגיד ממזריץ' הדפיס מחדש את כל הספרים שלו, ולימד את התלמידים את הספרים האלה. אז בעצם המגיד ממזריץ' גם בחסידות וגם בליטאים, הכניסו חזרה את הרמח"ל בצורה מאוד חזקה. אבל בימיו זה לא כל כך היה פשוט מה היחס אליו. גדולי הרבנים, כולל הרב שלו, שהרב שלו מעיד באגרות, זה לא יומן לקרוא את זה. הרב שלו מעיד שהוא ידע את כל השס בעל פה עד גיל 9, ועד גיל 16 הוא ידע את כל כתבי הקבלה וכתבי הארי בעל פה. ככה הרב שלו מעיד. הרב שלו שולח לו בגיל נורא צעיר, הוא שולח לו, תשלח לי מה התיקון של הנפש שלי. הרב שלו, שתבינו, זה לא איזה יהודי פשוט. אחד ממחברי הספרים החשובים בדורות נקרא רבי ישעיה. רבי ישעיה בסן. היה רב גדול מאוד, נחשב אצל כל גדולי הדור, והוא שולח לרב הצעיר, לתלמיד שלו, שלח לי מה תיקון נפשי. יותר מזה, החותן של הרב ישעיה בסן, נקרא רבי בנימין כהן, היה גדול המקובלים באותו דור, והוא מתחיל להתכתב עם הרמח"ל עוד לפני כל המהומה שפרצה, ומבקש ממנו שיגיד לו איך הוא צריך לעבוד את השם, איך הוא צריך להתפלל. בחור צעיר בן 19, הוא שולח, תסביר לי כל מיני דברים בקבלה, גדול המקובלים. אבל עם הזמן כולם הופכים להיות בצד השני, בשלבים מסוימים כמעט אפילו הרב שלו, גם רבי ישעיה בסן, שכל הדרך הולך איתו, גם הוא כמעט הופך להיות בצד השני, כשמעלילים עליו דברים של קשורים לצניעות. והרמח"ל, מה שהכי מדהים בכל הסיפור הזה, זה שהרמח"ל לכל אורך הדרך מגיב בשני דברים מאוד, מאוד בולטים. א', לא יוצא מגדרו, הכל מכבוד, מבזים אותו, מחרפים אותו, הוא מקבל את האיסורים באהבה, והוא מגיב ביראת שמיים. הוא אומר, זה כבוד השם, כנראה צריך להתברר ככה. אני, הוא לא יורד מילימטר, ממש כותב, מי שמכיר את השפה של הרמח"ל, יש לו לשון מאוד מאוד יפה, מאוד עברית, מאוד, מאוד תנכית. כותב כמו דוד המלך. גם אם ירדפו אותי, אני לא אראה רע, כי השם ימדי. אני לא אראה משום דבר, אבל הוא מכבד את כולם. כותב כינוי של כבוד גם למי שהכי מבזה אותו. הוא לא נשבר, חוץ מהשלב אחד שבו מעלילים עליו שהוא חטא במילים של צניעות, שאז הוא רואה שנורא נורא, נורא כואב לו העלילה הזאת, אז שם הוא מגיב קצת תקיף, והוא מיד מסביר למה זה כל כך כואב לו, אבל חוץ מזה, כל הזמן הוא מדבר ממש מעביר עמידותיו, כפשוטו. כשאת רואה את זה, את רואה מה זה מסילת ישרים חיים. עד שלא קראתי את המכתבים האלה של הרמח"ל, לא הבנתי מה זה, מידת החסידות למשל, שהוא אומר שאדם לא דואג לעצמו בכלל, רק כבוד השכינה. והוא גם כשמחרפים אותו ומייסרים אותו, הוא אוחז באהבת השם. פשוט אגרות רמח"ל בבני דורו. היה אחד, זה המון אגרות. המון, זה שני כרכים. היה אחד שהוציא את זה בספר תחת השם ירי משה, שליקט משם רק את האגרות החזקות. אבל זה ספר ממש כדאי לקרוא אותו. זה דבר אחד. דבר שני שאת רואה שם, זה את האמונה שלו, עד כמה, בתוך כל הסיבוכים שיש בעולם, עליות ירידות, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל הסיפור הזה, יש מה שהוא קורא לו בספר דעת תבונות, יש הנהגת הייחוד, יש איזו מחשבה אלוקית, שבסוף, הטוב האלוקי עובר דרך כל הסיבוכים האלה. זה ספר דעת תבונות של הרמח"ל, ושם את גם רואה את זה בצורה חיה. איך היהודי, למרות כל מה שהוא עובר, ורדיפות, וכל כך כל כך מסובב בדברים קשים, הוא מאמין, אמונה חיה, שיש פה טוב, שבאמת כל מה דוד רחמן על איתיו. והכל מכוון לטובה, וגם כשהוא, החיים שלו באמת קשים. וכשאת חושבת על זה שבסוף הוא נפטר במגפה עם כל משפחתו, אין לו, לא נשאר ממנו כלום, כביכול. אבל הוא מאמין בטוב. ובאמת באו אחריו, הרב הנזיר כותב שכל מי שבא אחריו, אחרי הרמח"ל, אחרי הדורות, כל הזרמים שבאו בעם ישראל אחרי הרמח"ל, כולם מתבססים עליו. הליטאים, החסידים, בעלי המוסר, הציונים, תנועת ההשכלה, כל אחד לקח לו איזה ספר של הרמח"ל, וזה הפך להיות ראש תנועת ההשכלה. עד היום תולים את זה ברמח"ל. למה? כי הוא כתב מחזות, הוא כתב הצגות. גם הם, על פי דרך הנסתר, יש היום תירושים יפים מאוד על דרך הנסתר, והוא נתן איזה מתנות לחתונות לחברים שלו. כשהם התחתנו, נתן לו מחזה מתנה. סיפור. היום יש פירושים על דרך הנסתר, שזה פשוט מדהים לראות מה הולך שם.
כאילו יש.
כמו סיפור המעשיות של רבי נחמן, כן. אבל אצלו זה יותר ברור שמדובר בניסתר, כי הוא אפילו מכנה את הגיבורים בשמות של שמות מופשטים. לישרים ותהילה, אחד קוראים לו ישרים, אחד קוראים לו תהילה. זה סיפור אהבה, אבל ברור שמדובר פה כמו שיר השירים. העדות והראיה, אבל יש לו מחזות כאלה. הוא כתב ספרים בלשון, בכללים בלשון, בשפה עברית. אחד המשכילים ראו בו את ראשית תנועת ההשכלה. הציונים, הוא עלה לארץ, יש לו הרבה מאוד עיסוק בחיבת הארץ, אז ראו בו גם את ראשית הציונות, עוד לפני הבעל שם טוב, והגרה. בעלי הנסתר, הגאון מווילנה, ראה בו את רובו בקבלה. החסידים, מידת החסידות מסיעת ישרים, ספר החסידות. בעלי המוסר, כולם ינקו ממנו. ובסוף דמות שכביכול לא נשאר ממנה כלום. ואולי בהשגחה האלוקית הוא לא כתב את דבריו רק בשפה נסתרת. כי אז לא היינו יכולים להשתמש בזה, והיה נשאר למקובלים בלבד. אבל זה שהוא היה מוכרח, בגלל האילוץ הזה, שהוא סבל ממנו כל כך הרבה. והוא כתב את זה בסוף בשפה של ניגלה, זה מה שעוזר לנו כל כך שאנחנו יכולים לקבל מזה, ועם ישראל כולו בנוי על זה. בסוף. כשהוא היה באמסטרדם, הוא עזב, ושם מסוים הוא עזב את פודובה שבאיטליה, עבר לאמסטרדם, ושם הוא אומר, שם היה חבר'ה ספרדים מסביבו. לא בגלל שאני ספרדי, הוא אומר, אין, זה חבר'ה מביני עניין, הם לא כאלה חשדנים כמו האשכנזים. הוא גם אומר על רבי יקותיאל גורדון, גם הקהילה שלו שם בפודובה הייתה קהילה ספרדית, אבל הוא אומר עד שבא האשכנזי הזה והרבב עלינו את העולם, שבא רבי יקותיאל גורדון, אבל זה באמת מדהים, הרמח"ל זה ספר חי. פשוט כשאת מכירה את הדמות שלו, את מבינה שמסיעת ישרים זה לא ספר שנכתב מתוך איזה מחשבות על מוסר. זה אדם שחי את הדברים ברמה מאוד קשה, ועמד בזה. כן.
כשאתה אומר
שמלאך
כאילו
התגלה לאדם,
כאילו,
אני אפילו
לא
יודעת איפה
למקם את זה, כאילו, כאילו מה,
רוח הקודש נבואה
וזה באמת,
זה בשלבי רוח הקודש, כן. זה בשלבי רוח הקודש. אנחנו היום, בעיקר בגלל התפיסות המערביות, המחשבה שלנו על החיים היא מאוד מאוד גשמית, מאוד מטריאליסטית, ממש. וזו נקודה מאוד מהותית. אנחנו כל דבר שהוא קצת חורג מהיכולת המדידה שלנו, הוויזואלית, אנחנו חושבים שהוא לא קיים. ובמזרח נגיד, זה נראה להם ילדותי לחשוב ככה. יש אנרגיות בעולם, יש שדות אנרגיה, אפשר לחוש דברים בלי לגעת באנשים. ומי שראה דברים כאלה בעיניים הוא מבין, קודם כל שיש. כל התפיסה המערבית, המטריאליסטית, היא פשוט נחה. יש דברים הרבה יותר מופשטים מהגוף שאנחנו כל הזמן רואים. אני מתחיל מזה. אבל נשמות שבאות ומלמדות אדם תורה, או מלאכים שבאים ומלמדות אדם תורה, זה קשור ליכולת של האדם להתעלות לרמות הקשבה גבוהות יותר. כמו שיש אדם שיכול להקשיב לזולת, ולא רק למה שהוא אומר, גם למנגינה של מה שהוא אומר. יש אדם שיכול לחוש, יש לי תלמידים כאלה, לפעמים הם פשוט מספרים לי דברים, הם לא עוזים, אני מכיר את האנשים טוב. שיש להם, אומר לי מישהו, אני פתחתי ספר מסוים והרגשתי התרוממות גדולה. אחרי זה קראתי, גיליתי שהכותב של הספר הזה, זה דוד של סבא שלי. הוא הרגיש משהו. יש לנו הרבה צינורות, הרבה תדרי חישה גבוהים יותר מרק הנגלה והמדיד. כשאדם זוכה להתגלות נשמתו, זה התגלות אחת. הוא זוכה לאינטואיציה פנימית שמלמד אותו תורה. ורמות שאדם זוכה להקשיב להתגלויות גבוהות יותר, זה קיים בעם ישראל בכל הדורות, יש תיעודים מקצה לקצה. הרב קוק והרב חרלאפ, יש אגרות ביניהם, שהרב חרלאפ מתאר לרב קוק התגלויות שהיו לו בכותל, כל מיני דברים. זאת אומרת, זה אנשים בני דורנו. אני פגשתי, זוכה לפגוש כמעט כל שבוע בן אדם, שזוכה להתגלויות כאלה חופשי, חופשי כל הזמן. הוא אומר, הבוקר למדתי מאברהם אבינו. חופשי. אברהם אבינו סייע לי בתפילה, הוא אומר. כל התפילה שלי, אברהם אבינו, הרגשתי אותו מלווה אותי. יש דברים כאלה.
זה עובד רק על רגש?
זה לא רק רגש, זה גם צינורות של השכלה. עכשיו אנחנו בתרבות מאוד מאוד, הכל שכלי, מדיד, ככה נתפס לזה. אולי גם יש בזה משהו טוב, כי אחרת לרובנו להיכנס לתוך השפה הזאת, זה מכניס לנו לתחום ההזיה. לכן אנחנו נזרקים מאוד חזק, וגם יש רבנים שמאוד מדגישים, נגלה, 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 היגיון, מדיד, מה שאתה המוחש. אבל יש צינורות, בסוף גדולי ישראל קיבלו את תורתם, וזה מופיע כבר בגמרא שאליהו הנביא מתגלה לתנאים ולאמוראים. וזה מופיע בחז"ל חופשי. והתגלות נשמתית זה אפילו הרבה יותר פשוט מאשר התגלות פיזית של אליהו הנביא. כשאדם לומד תורה בצינורות פנימיים שהם עוברים דרך תדרים של גדולי ישראל. או נשמות או מלאכים. יש דברים כאלה. בסדר? לא יודע אם הצלחתי להסביר את זה, אבל להכיר שיש תופעה כזאת. זה כבר שלב שאדם יודע שהתופעה הזאת קיימת.
גם אני יכולה לזכות לזה, כאילו כל אחת?
כל מי שעובר תהליך פנימי של זיכוך. מוסרי, מידותי, לימודי, כן.
יש לי שאלה קשורה ממחשובה. איך אתה... אני יודעת שלמדת המון שנים, אבל איך לומדים את כל הביוגרפיה של הרמח"ל ושל כל גדולי ישראל? אני רוצה להתמקד. הרב קוק אמר את המלאכים כדי על הרמח"ל, אבל איזה ספרים?
אל הרמח"ל יש הרבה... אני חושב שהספר שהכי מלמד את תולדות חייו זה הספר הזה שציינתי. איגרות רמח"ל לבני דורו. ויש גם, כמו שאמרתי, ספר ירים משה. זה ספר שליקט את האיגרות המרכזיות, ובתחילתו הוא מביא את כל תולדות רמח"ל. הוא מספר את כל הסיפור בעריכות, יותר מפורט את מה שאני אמרתי. אבל כל אחד מחכמי ישראל, תנסי להשיג את הספר ש... יש שם המון ביוגרפיות, ובאינטרנט יש לך גם עליהם מידע.
זה ממש חשוב כדי להאמין.
נכון.
את היסודות שאם אני רוצה להביא מסירת ישרים, אז...
נכון.
דרך השם, אז עדיף שאני גם באיזה מציאות הוא
פעל. נכון, נכון, לגמרי. לגמרי, את לומדת ספר, לפחות תקריא בוויקיפדיה תולדות חייו בקצרה. שתדעי מי היה, מה היה, נכון? אני משתדל כשאנחנו מביאים ספרים שאתם לא מכירות ככה, לא מוכרים, אז קצת לספר מי הוא היה, מתי הוא חי, חשוב, נכון. ומה שכתוב בירושלמי, שכשאדם לומד תורה, תמיד יראה את בעל השמועה לנגד עיניו. לפחות שתדע מי הוא היה, מה היה הסיפור. בסדר? כן.
חושב שאלה קשורה?
אורחות
צדיקים, לא ידעו
אם
כתב את זה, נכון?
לא, לא ידעו. יש הרבה ספרים שלא ידעו מי כתב. יש מחברים שהעדיפו עד היום, יש כאלה. העדיפו לכתוב ספרים בעילום שם.
ספר
החינוך גם, הקדוש ברוך הוא מי כתב אותו. והספרים האלה רצו, וברוך השם התפשטו בציבור, ולא יודעים עד היום מי כתב אותם. אורחות צדיקים, אנחנו יודעים שהוא הושפע מאוד מהרמב״ם. הוא לוקח המון דברים מהרמב״ם. יש שם לפעמים קטעים שלמים שהוא מצטט מהרמב״ם. אבל מי הוא היה בדיוק, אנחנו לא יודעים. בסדר? אנחנו נעצור כאן, כן. לא, אני אומר, נעצור כאן, אבל כמובן שלא נמשיך, אבל אפשר עוד שאלות.
בתחילת השיעור אמרת שהאדם יכול ללמדות דברים רק בזמן מקום וסיבתיות. וכאילו, עכשיו כזה דיברת הרבה על העניין שיש לנו הרבה מעבר לתחומים הצרים.
היכולת התפיסתית שלנו היא מוגבלת בקטגוריות של חשיבה אנושית. אבל צינורות הקבלה שלנו הם, יותר, הם לא רק לקבל מאנשים, מספרים, יש עוד... זה כמו שאדם יכול להקשיב לאינטואיציות הפנימיות שלו ולשמוע דברים, יש להם יכולת הקשבה לדבר השם שמופיע דרך עוד מציאות. יכולת לך לדמות את זה, לצייר את זה, היא רק בקטגוריות של חשיב, של מה שאמרתי. זמן מקום, אבל הצינורות שהדברים יכולים להגיע אלייך הם הרבה צינורות. כלומר, גם הרמח"ל שהוא יקבל דברים מהמגיד, המגיד לא ידבר איתו, הוא לא יתפוס דברים בלי מקום, בלי זמן. הוא יודע על קיומם, אבל הוא לא יצליח להבין אותם, לתפוס אותם. כי החשיבה האנושית יש לה גבולות גזרה. בסדר?
מגיעים רב עושה את הרבנים והחסידות בבית, נגיד שהם היו עושים עליית לשם רבנים כאלה, זה דברים שהם מעל מקום, מעל זמן.
הם לא מעל מקום במובן של לא בגדר מקום. הם מעל המקום ההווי עכשיו. הם מתחילים, הם נכנסים לתחום שמאחד בו את כל העבר וההווה והעתיד, והנשמות כולם מאוחדות בו. אבל זה לא בתפיסה. זה לא שהם עכשיו מציירים מהו הנצח. עכשיו אין יכולת לחשיבה האנושית לצייר את הנצח. להבין שיש דבר כזה קיים, כן. להקשיב, אין, מה שאני בא לחלק זה לחלקי בין יכולת תפיסה ליכולת עבודה עם משהו. אתה יודע? אדם יכול לעבוד או לתקשר או להיות קשור לתכנים שמגיעים לאו דווקא מהקישורים האנושיים. אבל תוך תכנים עצמם שיספגו בו זה רק בכלי המדידה של ה... בכלי השכל שמוגבלים בקטגוריות של זמן, מקום ופילוטיות. לא תמצאי שהרב קוק נגיד או שהרמח"ל יכתבו דברים שהם לא בשפה של זמן, מקום וסיבתיות. כי יכול להיות התפיסה האנושית לא תופסת שם. בסדר?
נגיד כאילו, בן אדם, סתם דוגמה, שבן אדם מתפלל וצריך להביא שהוא מלמול עושים וזה. אין לו שום תפיסה בזה, כאילו...
נכון.
יכול, לא תפיסה.
נכון, לכן אפשר לצייר את זה. צריך לכוון את הלב. זה נקרא... לית מחשבה תפיסה בכלל, המחשבה לא תופסת, אבל רצון הלב יכול להיות מכוון לשם. זה לא בכלי התפיסה. בלשון הזור זה נקרא לית מחשבה תפיסה בכלל, אבל ראות הדליבה היא הוא תפיס. כלומר, רצון הלב יכול להיות מכוון לשם. בתפילה אני פונה אליי לסוף. אני לא יכול לתפוס אותו. הוא מעבר לכלי ההשגה שלי. אני יכול לתקשר איתו. צריך כמו שאם הנשמה שלך את יכולה לתקשר, למרות שהיא עצמה לא נמצאת בקטגוריות של זמן חשיב, זמן מקום וסיבתיות, אבל את יכולה ליצור את הקשר. בסדר? הקשר יכול להיווצר, התפיסה הזו. טוב, אנחנו נעצור כאן, קצת גלשנו, אבל פעם הבאה נחזור להסברים של הרמח"ל על סיבת הבריאה, וניכנס לרב קוק שהוא המטרה של זה.